בוקר טוב, פרשת וירא. אנחנו, פרשת וירא היא מתעסקת בעיקר במכות. אנחנו נתבונן בתגובות שונות של פרעה למכות. ננסה להבין מאיפה נבעת כל תגובה וננסה ללמוד על הפרעה הקטן שנמצא אצל כל אחד מאיתנו. נראות אם ניתן להקיש מפרעה דאז לפרעונים הקטנים של היום. אנחנו עוד נקדים ונאמר, עוד לפני המכות, היה שם איזה ניסיון להראות לפרעה, תדע עם מי אתה מתעסק פה. אתה לא מתעסק עם אנשים פשוטים, יש לך פה אנשים שריבונו של עולם עומד מעליהם, ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן, כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדה, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם כן, וישליחו איש מטהו, ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם, ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר השם. מה היה פה? היה פה משה ואהרון באים, והם משליחים את המטה, המטה הופך לתנין. באים המצרים, עושים מה אתם חושבים? שאתם חכמים עלינו, גם אנחנו יודעים. גם אנחנו יודעים לעשות. זורקים את המקל וכולם פתאום הופכים לתנינים קטנים. במדרש כתוב שאפילו את הילדי הגן הביאו. ילדי הגן, ילדי בית ספר, את כולם הביאו. שהמקישוף זה היה המקצוע הראשון שהיו לומדים במצרים. אתה לא בא ולא, אף אחד לא מתרגש ממה שעשית פה. אבל אז קורה משהו גדול. מטה אהרון בולע את כל המטות. אם אני הייתי פרעה, בסיטואציה הזאת הייתי אומר, וואו, 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 יש לי פה עסק עם חתיכת מחשף. אני הייתי נבהל מזה. משום מה, אצל פרעה קרה תגובה אחרת. מה קרה אצל פרעה? ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר השם. לכאורה זה לא מתאים, כתוב בפסוק, וישליחו איש מטהו ויהיו תנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם, אז ההמשך היה צריך להיות, ויחלש לב פרעה, וואו, הוא היה צריך להיבהל, פתאום קורא לנו הפוך, ויחזק לב פרעה. זה נראה שהויחזק לב פרעה הוא תוצאה של מה? של בליית המטה של אהרון, את שער המטות. זה לא מה שצריך להיות כתוב פה לכאורה. אומר הרשב"ם, ויחזק לב פרעה, לומר כי גם אהרון במחשפות עשה. עכשיו נשאל, מה זה משנה? מה זה משנה אם יש פה אלוקים שעכשיו עומד להיכנס בך או מחשף גדול שעומד להיכנס בך? ממה נפשך אתה עומד להפסיד באירוע הזה? אז מה מרגיע פה? בואו נתקדם. והדגה אשר ביאור מתה, ויבש היאור, והדגה אשר ביאור מתה, ויבש היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, וידם בכל ארץ מצרים. ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אז מה קרה לנו פה? עוד פעם, מה מרגיע את פרעה? יש לנו פה יאור שלם שהפך להיות לדם. יש לנו כמה כוסות עם מים שגם הפכו להיות לדם. אתה מבין שזה לא פרופורציונלי בכלל. שוב פעם, יש לך פה מחשפים גדולים לשיטתך, מול מחשפים קטנים. למה מרגיע אותך כל פעם שאתה מוכיח שגם המחשפים יכולים לעשות את הדבר הזה? מה מרגיע בזה? הרי אנחנו עומדים פה לפני חורבן של מצרים. אתה אמור להילחץ, יש לנו צבא גדול וצבא קטן. צבא פיצקלח עומד מול צבא גדול, עומד על צבא קטן. מה מרגיע אותם, מה מרגיע את הצבא הקטן שיש להם, של הצבא הגדול, שגם להם יש טנקים? כמו לצבא הגדול. הרי אתה רואה, אתה מבין מאות ואלפי טנקים מול עשרות טנקים, זה בכלל לא פרופורציונלי. אז מה מרגיע בדבר הזה? בואו נתקדם. במכת דם, אז כתוב לנו, ויפן פרעה, ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. פה הספורנו מסביר שאם היית מתבונן רגע לעומק, היית מבין שמה שנעשה, אם שכל אדם הפך ליאור, זה לא יכול להיות מייסי כשפים. הכשפים לא יכולים, המחשפים לא יכולים להפוך כל היאור לדם. פה הספורנו מעריך, למה? מה ההבדל בין היאור לבין כוס? אבל לא משנה. פרעה בוחר לא להתבונן. פרעה, אנחנו רואים, יש לו מגמה. המגמה שלו זה להסביר שכל מייסה אהרון ומוישה, זה הכל מייסה כשפים באלמה. ברגע שהוא מצליח להסביר שזה מייסה כשפים באלמה, הוא נרגע. ואז מה קורה? לא רק שהוא נרגע, הוא גם מתחזק מזה. למה? למה ברגע שהוא מצליח להסביר שזה מייסה כשפים, הוא עכשיו מתחזק מהדבר הזה? נוסיף עוד שאלה. אנחנו נעבור, אנחנו מדלגים על מכת צפרדיה, כי מכת צפרדיה כתוב, הלשון היא קצת שונה, זה לא ויחזק אלא זה ויחבד, ועוד מעט נראה מה ההבדל בין ויחזק לבין ויחבד, שני דברים שונים, אבל המכה הבאה שכתוב ויחזק לב פרו, מכת קינים. מכת קינים זה כבר הסתבך, העסק הסתבך. החרטומים מנסים לעשות קינים, לא מצליחים לעשות קינים. למה לא מצליחים לעשות קינים החרטומים? אומרים חז"ל, כי אין השד שולט בבריאה פחות מכעדשה. זהו, אין כשפים פחות מכעדשה. אי אפשר לשלוט על הדבר הזה. עכשיו, באים החרטומים לפרו, ומה אומרים לו? תקשיב, אצבע אלוקימי. זאת אצבע אלוקים. מה היה צריך לקרוא לפרו פה עכשיו? או, אם גם החרטומים שלי באים ומה אומרים? אצבע אלוקים. מה היה צריך להיות פרו? היה צריך להילחץ. נכון? היה צריך להילחץ מהסיפור הזה. מה קורה לו? ויחזק לב פרו עוד פעם. מסביר אבן עזרא, מה אתם חושבים? החרטומים באו להגיד לו, תקשיב פרו, תתחיל להתעשת. יש פה בלגן. יש פה בלגן, זה כוח עליון פה מנהיג את הבירה. לא, לא, זה לא אומר אבן עזרא, זה לא מה שהחרטומים אמרו לו. שימו לב מה אומר אבן עזרא. בעבור שראו שעשו כמעשה אהרון בדבר התנין, גם במכת הדם והצפרדע, ולא יכלו עתה לעשות כאשר עשה אהרון, אמרו לפרעה, לא בא זאת המכה בעבור ישראל לשלחם. אתה יכול להיות רגוע. זה לא הגיע בשביל ישראל המכה הזו. אלא מה זה הגיע? רק מכת אלוקים היא, מכת אלוקים היא, כפי מערכת הכוכבים, על מזל ארץ מצרים. כי כבר פירשתי, כי פרעה לא כיחש הבורא, רק השם שהזכיר לו משה. על כן, חזק לב פרעה. זאת אומרת, מה הם באים ואומרים? יש פה, אנחנו רואים לאורך כל הדרך, לפחות במכות הראשונות, הניסיון לברוח מזה שיש כוח עליון שעומד לצד ישראל. כל הזמן פרעה והחרטומים, מה מנסים לעשות? בהתחלה להסביר זה מייסה כשפים. אחרי זה מסבירים זה כוח עליון, אבל לא שעומד לצדכם. זה כוח עליון שהוא מתעסק איתנו. הוא מתעסק איתנו המצרים בלי קשר לישראל. אחד מהדברים שאדם מאוד מאוד משתדל בחיים כל הזמן להוכיח, גם אם שלא במודע, אלא בתת מודע, זה שהוא לא עושה הפך רצון השם. הוא מנסה להצדיק את ההתנהלות שלו. גם כשזה לא מצליח, הוא ימצא דרך להאשים את מי? את הסביבה. הוא לא יגיד יש פה משהו בהתנהלות שלי לא תקין. זה מה שפרעה כל הזמן מנסה. קודם כל הניסיון להוכיח שגם משה ואהרון מתנהגים בצורת כישוף, זה בא להוכיח ולהצדיק את הדרך שבה מצרים בחרה להתנהל. הם בחרו להתנהל על ידי מחשפים, על ידי עבודה זרה, על ידי שמות של תומה. הנה תראו גם משה ואהרון עושים את אותו דבר. זה מצדיק את השיטה שלהם. אדם מאוד מאוד אוהב להצדיק את השיטה שלו. גם כשהוא לא מצליח להצדיק את השיטה, ופתאום הוא רואה שיש כביכול סייעתא במרכאות סייעתא דשמיא על הצד השני, הוא יסביר למה זה לא סייעתא דשמיא על הצד השני. אלא למה זה משהו שנוגע אליו. אדם מאוד קשה לו להצדיק את הסביבה, כשהוא פועל אחרת ממנה. להפך, הנטייה של האדם זה תמיד להוכיח את שיטתו בכך שגם הסביבה מתנהלת באותה דרך. כשבאים, הילד בא, חוזר מהבית ספר, אומר, אבא, הנישו אותי, הפרעתי, עשיתי ככה וככה, הווידוי היומי, מה שנקרא. הווידוי היומי של הילד. אז אנחנו באים ואומרים לו, למה הפרעת? אז מה התשובה? כולם הפריעו. כולם. יש איזה מקום שכשאתה אומר כולם, זה מצדיק את המעשה שלך. עכשיו אני שואל, מה? אז מה השאלה שתמיד אנחנו הורים שואלים? נו, ואם כולם יקפצו מהגג, אז גם אתה תקפוץ? ואז הוא מסתכל עליך וממשיך הלאה. המשפטים הם נחמדים, הם נכונים במהות שלהם. הרי אנחנו לא, מה זה משנה אם החברה מתנהגת בצורה קלוקלת? למה זה מתיר גם לך להתנהל? כי זה טבע האדם. טבע האדם הוא שכשהוא מתנהל בדרך מסוימת ורואה שכולם מתנהלים באותה צורה, אז זה נותן לו גושפנקה להתנהלות שלו. זה מה שפרו כל הזמן מנסה להוכיח. לכן ויחזק לב פרו. פרו אומר, הנה להפך, תראו, אפילו אנשים גדולים כמוכם, פועלים באותה שיטה של כישוף. אז בסדר, אז הפעם אתם יותר גדולים, חכו, אנחנו נשב, נעשה סטאז' ונלמד עוד 4 שנים מחשבים, בסוף נהיה יותר גדולים ממכם. נסתדר איתכם. אבל ברגע שאתה מסביר שיש פה כוח עליון, שעומד לטובת ישראל, אין יכולת להתמודד. פרו לא מפחד מהתמודדות. פרו אומר, העיקר קודם כל בוא נסביר שאנחנו באותה זירה. אנחנו נמצאים באותה זירה, מצוין, עכשיו אני אמצא את הכלים, איך לשבור אתכם. אז לא נצליח הפעם, נצליח פעם הבאה. אבל ברגע שהוא מוציא, ואז כל הזמן ויחזק לב פרו, ברגע שהם יוצאים מחוץ לזירה, שאנחנו מסבירים, יש פה כוח עליון שעומד לצד ישראל, כללי המשחק משתנים. פרו לא יכול להישאר עיקש בדעתו, כשיש כוח עליון מלמעלה שמתנגד לו. אז בואו נראה את זה במכות הבאות. מה המכה הראשונה שבה פתאום פרו מבין שכללי המשחק משתנים? זה לא מחשפים גדולים מול מחשפים קטנים. זה לא אצבע אלוקים, מזל מצרים שלא בדיוק הלך ופתאום הגיעו קינים בתזמון מאוד יפה כשמשה ואהרון אמרו את הדבר הזה. אלא פתאום אנחנו רואים במכת הרוב שפרו מבין שיכול להיות שיש כאן סיפור אחר. מה קורה במכת הרוב? מכת הרוב היא מכה ניידת. מכת דם, מכת קינים, מכת צפרדיה, זה מכה נייחת. הם נמצאים כאן. הרוב זה בעלי חיים שמתרוצצים. הם בעלי חיים שלא, הם רצים מכאן לשם, זה לא צפרדיה. שקופצת מהאגם החוצה ומהחוצה לאגם. זה לא צפרדיה. מה קורה במכת הרוב? כי מנך משלח את המין, אני משליח בך ובעבדיך, ובעמך ובבתיך, את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם הרוב, למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. או, עכשיו אומר הרמב"ן, בעבור היות המכות הראשונות עומדות, איננו פלא שיהיו בארץ מצרים ולא בארץ גושן. אבל זו המכה משולחת. הנני משליח בך כתוב. נכון? וכאשר יעלו החיות ממעונות עריות מהררי נמרים, וישחיתו כל ארץ מצרים, ראוי היה בטבעם שיבואו גם בארץ גושן, אשר היא מכלל ארץ מצרים בתוכה. לכן הוא צריך לומר והפלתי את ארץ גושן. שתנצל כולה בעבור שעמי עומד עליה, כי רובה של ישראל היא. ואומר, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, שאפילו בארץ מצרים אם ימצאו החיות איש יהודי, לא יזיקו ויוכלו המצרים. זאת אומרת, בא פרעה ואומר, וואו, הפעם יש פה ממש הכרה ברורה, שיש הבדל בין יהודי לבין מצרי. א', הם לא נכנסים לשטח שלהם, ב', גם בתוך שטח מצרים, אם ימצא יהודי, האריה ילטף אותו ולא ינגוס בו. יסיים ילטף, ילך למצרי, ומה יעשה? יגמור את הסיפור. אז כאן, פרעה, עכשיו, אתה רואה בעיניים, נכון? אתה רואה בעיניים שיש פה כוח עליון שעומד לצידם של ישראל. לכן מיד מה התגובה של פרעה? כשפרעה מזהה כוח עליון, שימו לב, בשלוש מכות הראשונות, פרעה לא אומר לכו תסבכו. נכון? הוא לא אומר את הדבר הזה. רק במכת הרוב מתחיל לכו תסבכו. ויאמר פרעה אנוכי אשלח אתכם וזבחתם להשם אלוקיכם במדבר. רק הרחק לא תרחיקו ללכת, תעתירו בעדי, אם כבר אפשר על הדרך, תעמיסו גם תפילה עליי. אתם מבינים? זה לפעמים, עתירו, מה זה עתירו בעדי? אם זה עתירו בעדי, אז בוא תשנה את הדרך חיים שלך. אתם מכירים את הדבר הזה, שבן אדם לא שומר תורה ומצוות, פתאום הגיע לזה לא עלינו, חולי בתוך המשפחה, בא אל הזה, שם את הכיפה המצ'וקמקת, ואומר, הרב תתפלל עליי. אם אתה בא לרב שיתפלל עליך, אז מה אתה מאמין? אתה מאמין שיש בורא לעולם. אז איך יכול להיות שאתה מבקש שיתפלל עליך? אתה מאוד מעריך את הרב, מאוד מעריך את הדרך, אז איך אתה נשאר בדרך חיים שלך? איך אתה ממשיך לחלל שבת? איך אתה ממשיך לאכול לא כשר? איך אתה ממשיך לא לשמור טהרת המשפחה כמו שצריך? אולי הגזמתי קצת, אני לא יודע, אולי מי שלא שומר על כל אלה גם לא הולך לקבל ברכות. אבל אנחנו רואים הרבה אנשים שלא שומר תורה ומצוות, שמאמינים בכוחה של ברכה, מאמינים שיש בורא לעולם, מאמינים בתורה מן השמיים, מאמינים בציווי, והנה אתה רואה בן אדם, שמצד אחד הולך, אבל בחיים הוא לא משתנה.
למה הוא לא משתנה? בזה שהוא לא
מנח
תפילין?
כן. כן, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, אם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, וציווה אותנו לשמור את המצוות. אדם שמאמין בדבר הזה, מה אנחנו מצופה ממנו? מצופה שהוא גם ישמור את המצוות. נכון, זה מה שאני שואל. אל תדאג, אני לא ארוץ לחילונים. אני עוד מעט אגיע אלינו. אני רגע רק מעלה פה שאלה. איך יכול להיות שפרעה בא ומכיר שיש פה כוח אלוקי? הוא לא מתבייש, והוא בא ואומר, תעתירו גם בעדי. תתפללו עליי. לא כתוב היחזק פה. מה כתוב כאן במכת הרוב? ויכבד פרעה את ליבו, גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. אנחנו במכת הרוב. מי התחיל להכביד? לא. לא. צריך לדעת, יש חלוקה בהכבדה. יש מכות שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, ויש מכות שפרעה מכביד את ליבו. זה חלוקה, תבינו את החלוקה הברורה שיש במכות. יש מכות שבהן פרעה מתחזק. מחזק את ליבו, ראינו. בדם, בכינים, כל מכה. במטה, בהתחלה, אם אתם זוכרים. כל מכה שפרעה מצליח להסביר אותה על פי כללי המשחק שלו, הוא רק מתחזק מזה. מכות שפרעה לא מצליח להסביר על פי השיטה שלו, והוא מכיר שיש פה כוח עליון, אבל עדיין הוא לא נמצא בסכנת חיים. יש מציאות שפרעה מכביד את ליבו. לא הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. למה, מה זה הלשון ויכבד את ליבו? אולי אפשר לומר, נכון לפעמים בן אדם מרגיש שזה כבד עליי? אני עושה את זה, אבל עם כבדות. פרעה לא נעים לו פה להכביד את ליבו. למה? כי כשבן אדם יודע שהוא לא בסדר, והוא ממשיך להתנהל בלא בסדר כי אין לו כוח להשתנות, לפחות בהתחלה יש לו קצת מצפון. הוא עושה את זה מתוך כבדות הלב. יש לו כבדות לב לעשות את זה. כל עוד פרעה יכול להצדיק את ההתנהלות שלו, הוא לא מכביד את ליבו, אבל יחזק לב פרעה. אבל כשהוא עכשיו רואה שיש פה כוח עליון, שלא בדיוק מסתדר איתו עם הכללים שלו, ואף על פי כן הוא הולך נגד הכוח עליון, למה? כי הוא בעל טייבס, כי הוא לא יכול לוותר על היהודים, על העבודה העברית, במצרים, הוא לא יכול לוותר על הרבה דברים. איך אנחנו עכשיו נוכל להתנהל? אבל אתה רואה שאתה מתנהל לא תקין? נכון, אבל אני לא יכול לשנות, התרגלתי כבר למציאות. יש מציאות שבן אדם כבד עליו עכשיו. הוא ימשיך להתנהל בצורה לא תקינה, אבל זה כבד עליו, גם זה יעבור לו. מתוך ששנה הבא, מה קרה בסוף? נעשית לו כהרגל. בסוף הוא מתרגל להכבדה הזאת, אבל בנקודת ההתחלה, אדם מרגיש שהדבר הזה כבד עליו. אלה המכות שכתוב ויכבד, אומר הפסיקתא, ויכבד פרעה את ליבו, זו ההכבדה מאיתו הייתה. יש מכות שההכבדה באה מאת השם. מכות שכביכול גם פרעה, אם הקדוש ברוך הוא מניח לו, פרעה היה מגיע ועושה תשובה. אבל כמו שאומר הרמב״ם, שפרו הגיע למצב שנלקחה ממנו הבחירה לעשות תשובה. אבל זה מכות שפרו היה בסכנת חיים. ובמכות האלה, כשאין עדיין סכנת חיים, אלא רק יש סתירה במצפון של פרו, שם אנחנו רואים את המילה ויחבד. אלא גם במקום של הכבדה, אדם עובד עם מצפון, בסוף אדם צריך להשתיק את המצפון. איכשהו אדם מוצא הסבר למצפון שלו. מה ההסבר שהוא נתן במכת דבר למשל? במכת דבר גם כתוב שמה, וישלח פרו, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, הוא בדק וראה באמת, וואלה, לא מת פה אף אחד. ואז מה כתוב? הוא מבין שוב, יש הבדל בין ישראל לבין מצרי, יש פה כוח עליון שעומד לצד ישראל, פרו לא היה בסכנת חיים, אז מה מיד כתוב? ויחבד לב פרו, תודה רבה, ולא שילח את העם. שוב פעם, אנחנו רואים את אותו דפוס. ויחבד לב פרו, עוד פעם, למה? כי על פי הכלל שאמרנו, שכל מקום שפרו לא היה בסכנת חיים, אבל המצפון דגדג לו, אז הוא היה צריך להכביד, הוא עשה את הדברים בכבדות. מה היה פה ההסבר שפרו נתן כדי להשתיק את המצפון? שימו לב, האם רמת מביא בשם הסבא שלו, בשם השפת אמת, מביא דבר נפלא. אומר האם רמת, שיש כמה בעלי חיים שלא מתו בדבר. בעלי חיים של ישראל שהיו בארץ גושן, וגם בעלי חיים הגזולים של ישראל, שנלקחו על ידי המצרים, והיו בתוך מצרים, גם הם לא מתו. אומר, השפת אמת, אם כך פרו הלך והסתובב, ומה הוא רואה? הוא נכנס ורואה אצל משפחות שיש שם בעלי חיים שלו, שלא מתו. אז הוא אומר, הנה, אתם רואים, גם למצרים יש כאלה שלא מתו. זה לא אלוקים. זה, הנה, יש פה מצרים שלא מתו. הסבירו לו, תקשיב, זה לא בדיוק, זה בהמה גזולה, פרה גזולה, תשתוק, אל דבר. לא ביקשתי לך להסביר מאיפה הפרה הזאת, אמר פרו. אני רואה בתוך שטח מצרים פרה עושה מו, כשכל הפרות ליד מתות, מבחינתו זה הספיק בשביל מה? להשתיק את המצפון שלו. באים לבן אדם, הוא לא, אדוני, אם אתה מאמין שיש בורא לעולם, יש תורה, יש הכל, למה אתה לא שומר תורה ומצוות? אז מה? מה, הכיפה זה מה שקובע? מה, צריך שיהיה לי כיפה לראש? אני דתי בלב. איש באמונתו יחיה. מה שלא כתוב, מה כתוב?
צדיק
באמונתו יחיה. איש באמונתו, המציאו פסוק. המציאו פסוק, איש באמונתו יחיה. עכשיו בוא נעזוב אותם, בוא נעבור אלינו. מה אנחנו צועקים עליהם? בוא נעבור אלינו. יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו מתנהלים בצורה לא תקינה?
יש.
ברוך השם. לא אלמן ישראל. בלי עין הרע. עכשיו, מה אנחנו אומרים לעצמנו? מה אנחנו אומרים לעצמנו? בוא נשאל. אדוני, אתה מתנהג לא תקין. בתורה כתוב א', ב', ג', אתה לא עושה את זה. אתה לא עושה. מה הסיפור שלך? הרי אתה מאמין שיש בורא לעולם? מאמין. אתה מאמין שתורה מן השמיים? מאמין. אתה מסכים שצריך לקיים שולחן אורוך? מסכים. נו? אז מה? או, יש לי יוצר אורה. אז מה? זה פרו. זה בדיוק פרו, נכון? פרו אמרו לו, יש בורא, תסתכל מה קורה פה. בוא תשנה את הדרך. לא רוצה. זה מה שאנחנו אומרים. אני אומר את זה קצת בצורה בוטה. אומרים לבן אדם, תקשיב, אדוני, שלוש תפילות במניין. למה? זה שולחן אורוך, להתפעל במניין. לא רוצה. לא רוצה. הלכתי, טוב, לא נוציא שם רע. לא נוציא לעז. לא נוציא לעז. לא, לא נגיד. כי אמר לי מישהו משהו, אמר לי איזה ראש ישיבה משהו על בוגרי ישיבות, תופעה בבוגרי ישיבות. קשה לי לקבל את הזה, אז אני לא אומר. הוא לקח משהו מאוד קיצוני. אבל יש הרבה דברים שאנחנו באמת יודעים שהם לא בסדר, ואף על פי כן אנחנו עושים את זה. זה בדיוק הפרו הקטן שקיים אצל כל אחד מאיתנו. ההכרה וההבנה שצריך להיות משהו אחד, ובפועל אנחנו עושים משהו אחר. עכשיו בואו ננסה להבין איך הדבר הזה עובד. ננסה להבין למה זה קורה. בצורה מאוד פשוטה. תהפכו את הדף. אומר הלב אליהו, מביא את הפסוק, וידעת היום, והשיבות האלה בבך. יש לנו שני שלבים. יש את הידיעה, אבל יש מה? השלב הבא זה השבה אל הלב. זאת אומרת, לפעמים יש קצר בין הידיעה לבין ההשבה ללב. אפשר לדעת הרבה דברים. אבל אם זה לא מגיע לכאן, אנחנו תקועים. ואז אנחנו יכולים באמת להיות חצופים בעולם, ולהגיד לקודשא בריך הוא, זה יפה מאוד שציוויתה, אבל אתה תאלץ להסתדר עם איך שאני מתנהל היום. אני בכוונה מתבטא בצורה קיצונית. אבל אם תנסו רגע להתבונן, זה מה שאנחנו עושים. בוא נקרא, תראו במקור 16. וידעת היום והשיבות האלה לבבך. אומר גלה בפומה של הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר, שכמו שיש מרחק והבדל גדול מאוד ממי שאינו יודע ליודע, כך הוא המרחק ועוד יותר מוידעת היום להשיבות האלה לבבך. וזוהי הבחינה. כשאדם מגיע לאמונה חושית, אין שום דבר יכול לעמוד כנגדו ולהחליש את מעמדו. ואפילו כל רוחות שבעולם לא יזיזו ממקומו. אבל אם האמונה היא רק שכלית, כשבא כנגדה עניין חומרי שהוא מוחש בגוף, תש כוחה ונשארת מחוסרת אונים כאילו לא הייתה מעולם. עכשיו זה הכלל. הכלל הוא שלא מספיק לדעת דברים בראש. הכלל הוא שהידיעה צריכה להפוך להיות במוחש. ברגע שנצליח להעביר את הדברים למוחש, הדברים יסתדרו. לכן באו חז"ל ונתנו לנו כל מיני עצות. נתנו לנו ששוב יום אחד לפני מיטתך. וכיוון שאתה לא יודע מתי יום מיטתך, תשוב כל יום. אבל מה אדם צריך לצייר בדמיונו? את יום מיטתו. מתי בן אדם מצייר בדמיונו את יום מיטתו, ואז אולי הוא יתחיל להתעורר? כשהוא מעשן כמו קטר, ואז מרים לו את הצילום ריאות, פתאום זה הופך להיות מוחש. כל עוד הוא שומע את הדקטור אומר לו, תשמע, עישון מזיק לבריאות. הוא שומע את התשדירים שמפרסמים סיגריות, הוא קונה את הקופסה של הסיגריות, וכתוב עליה למטה, שמשרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות, והוא בז לכתוב הזה, הוא בז לו. עד שהוא מגיע לדקטור, והדקטור מראה לו, תראה, תסתכל מה קורה אצלך. ימיך ספורים, אדוני. יש כאלה שגם שם לא מתעוררים. אבל יש כאלה, אני חושב שבמצב הזה, רגע. אם זה המצב, בוא נעצור את הרכבת. למה פתאום הוא יתעורר? הרי אמרו לך את זה כבר, שמעת את זה באוזן, כי עכשיו הוא ראה במוחש. וכן על זו הדרך, ככל שאנחנו יותר נפעיל את כוח המדמה, ונבין כמה רעות יש בכל מיני דברים, אנחנו נצליח להתגבר. למשל, ניתן דוגמה. אדם הולך לעבוד במקום שיש גם נשים וגם גברים. יש סכנה במקומות האלה? יש סכנה. אדם בא ומתיידד שמה. מתיידד עם המזכירה, מתיידד עם הפקידות, בארוחת צהריים מישהו סביב השולחן, מריצים צחוקים, עושים פה, עושים שם. הבחור בן תורה. אתה יודע, שולחן אורוך התרחק מנשים מאוד מאוד. גידו, עזוב, זה היה פעם, זה לא היום. אנשים של היום זה לא אנשים של פעם, זה לא זה. יש סיפורים לצערנו? יש סיפורים. בא בן אדם ואומר, עזוב, אני יודע שזה לא בסדר. אני רואה שכשאני מגיע, כשאשתי פתאום מתיישבת לי על הפלאפון וקורא את ההודעות וואטסאפ ורואה את הסמיילי וזה, עושה לה לא טוב הסיפור הזה. זה לא קשור דרך אגב עכשיו לדתי כזה או דתי אחר או חילוני. כל אישה שרואה, ובצדק, שפתאום לבעלה יש איזשהו שיח נעים, או איזה קשרים נעימים עם נשים אחרות, הדבר הזה, בצדק, מדליק אותה. נכון? כבר מראש ראינו נשים קנאיות. נשים קנאיות כבר חווה הייתה נמצאת בסיפור הזה, שאמרה, אם אני אוכל מהתפוח, הוא גם יוכל. סליחה, לא תפוח, מצדה טוב הרע, שלא נשלה את עצמנו שזה היה תפוח. למה אני רוצה שגם הוא יאכל? מה, אני אמות והוא יתחתן עם מישהי אחרת? לא יקום ולא יהיה. אתם מבינים מה הניע אותה? המידה הזאת, הקנאות של האישה, היא בסופו של דבר בריאה לגבר. זה בסדר. עכשיו באה ואומר, טוב, אני מבין שזה עושה טוב, לא עושה טוב בבית. ובצדק זה לא עושה טוב בבית. אני מבין שיש לי פה אבל גם משרד שאני צריך להתנהל בנימוס עם אנשים. אז מה, אז אני לא אהיה חלק, אני לא אתיידד. א', לא. תדע להתנהל בצורה נימוסית, בלי קשרי ידידות. יש הבדל בין נימוס לבין קשרי ידידות. לא אמרנו לא להגיד שלום, לא אמרנו לא להגיד בוקר טוב, לא אמרנו לא לחייך כשבאים לשאול אותך שאלות ענייניות ולהיות נחמד. אבל מכאן ועד להתעניין, איך היה אתמול, ומה עשיתם שם, ואיך היה הנופש, המרחק הוא גדול. איך בן אדם יכול לבוא ולהתגבר על הדבר הזה? הרי אתה רואה שזה לא עושה טוב לאשתך בבית, אתה רואה שזה מציק לה, אתה רואה שהיא כבויה, אתה רואה שזה מעיק עליה. איך? בוא תצייר בדמיון רגע לאן הדברים יכולים להגיע. תצייר בדמיון לאן הדברים יכולים להגיע, ותאמינו לי שלא עלינו, כל מי שהגיע למקומות, למחוזות לא טובים, תשאלו אותו אם בנקודת ההתחלה הוא האמין שהוא יגיע לאן שהוא יגיע, מה הוא יאמר? לא. בחיים לא. בחיים לא. לא הייתי מגיע לשם. לא הייתי מדמיין שלשם זה יגיע. אבל הנה, ראו איזה פלא, זה קרה. אז שבן אדם יבוא ויקח את הדמיון הכי רחוק, ינסה כמה שיותר להביא לו במוחש את הסכנות שבדבר, זה לא רק בעניין הזה. עוד פעם, קחו אפילו לא בענייני שולחן אורוך. ענייני אכילה. אכילה, בן אדם יכול להמית את עצמו עם הנהגות אכילה לא נכונות. יכול להמית את עצמו עם שומנים, יכול להמית את עצמו מעודף סוכר, יכול להמית את עצמו עם הרבה דברים. אלא למה האדם מרשה לעצמו לאכול? זה טעים, זה הגירוי הראשוני, אבל למה הוא משלה את עצמו? כי הוא בא ואומר לי, זה לא יקרה. רק הפעם, מחר אני מתחיל את הדיאטה. מחר, נכון? מכירים את החולי הזה?
יום ראשון.
יום ראשון, אחרי שבת. יש חולה רעה כזו, למה לדחות למחר מה שאפשר לדחות לעוד מחרותיים? נכון? יש איזה נטייה כזאת, אז אדם חי באשליה. בוא נהפוך את האשליה. ניקח את הכוח המדמה, וננסה להפעיל אותו כמה שיותר. תבין שאם אתה עכשיו עולה בממוצע קילו בחודש, תבין איפה אתה הולך להיות עוד שנה וחצי. המשקל לא יוכל להחזיק אותך. תבין לקראת מה המציאות הולכת. אתה מבין שספורט זה דבר חשוב. זה בריאות. סיבולת לבריאה. זה דברים חשובים. אנשים מתים מהתקף לב. אנשים מתים מאירועים מוחים. מה הבן אדם בא ואומר? תשמע, אתה רואה את השכן הזה? אתה רואה את השכן הזה? הוא חי טוב. הבן אדם שוקל 120 קילו. טיפת ספורט הוא לא עושה, הוא רק מסתכל על ספורט בטלוויזיה. זה כבר נותן לו תחושה כאילו הוא רץ. רק מהדבר הזה הוא נהיה בריא. אז הוא מצא בן אדם אחד, שמתנהל בצורה מרושלת, וכנראה שיש לו הרבה זכויות שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותו בעולם, וזה כבר נתן לו הייטר למה? שגם הוא התנהל בדיוק באותה צורה. רק מה קרה לפלויני אלמויני שלנו? פתאום בגיל 75, מה זה? נפטר תרם בתרם עת. נפטר, למה? הגוף לא שרד את הסיפור הזה. אתם מבינים מה אני אומר? ננסה כמה שיותר, עוד פעם, זה גם בדברים חומריים, גם בדברים רוחניים. ככל שנצליח יותר להפעיל את כוח המדמה, ולהביא את הדברים למוחש, אנחנו יותר נצליח להשתנות בחיים. ככל שנשאיר את הדברים ברמת הרעיון, אנחנו כנראה שנישאר עם הידיעות שאנחנו יודעים, ועם ההתנהלות הקלוקלת שלנו. וזה בדיוק מה שקרה לפרו. נשמע לנו פרו, היה איזה דביל אחד, חסר שכל, חסר דעת, תשכחו מזה. כולנו באותה אסירה. כולנו נמצאים שם ברמה זו או אחרת. אז הוא היה ברמה קיצונית. אבל אנחנו ברמה, כל אחד יבדוק איפה זה פוגש אותו בחיים שלו. בוא ניתן דוגמה. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל. למה הם אספו אותם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקח את הזקנים ותלך למי? לפרו. באים, מגיעים לארמון, משה ואהרון מסתובבים אחורה להגיד, חבר'ה, הגענו. הגענו חבר'ה, כולם, להיות עם גב מתוח, חזה זקוף, אנחנו הולכים לעשות את שליחות, פתאום הם מסתכלים, על מי אנחנו מדברים? אין אף אחד מאחורה. נכון? ואחר באו משה ואהרון, שואל רשי, אבל הזקנים איפה היו? נשמטו אחד מאחר, סליחה, נשמטו אחד-אחד מאחר משה ואהרון. כשמשה ואהרון לא הסתכלו, קירים, יש משחק כזה, 1, 2, 3, דג מלוח. קירים את זה? משחק של הילדים. 1, 2, 3, דג מלוח. אתה לא יכול... כשהם ראו שמשה ואהרון עושים את 1, 2, 3, דג מלוח, טרח, אחד השתמט לפה. עוד אחד, שתיים, שתיים, עוד אחד הלך לשם. בסוף לא נשאר אף אחד. מה קרה להם? ברעיון הם הבינו, זה יפה מאוד ללכת לארמון של המלך הקדוש ברוך הוא איתנו. ככל שהתקרבו לשער וראו שם את האריות, הנמרים, לא יודע מה הוא שם שם, בכניסה לארמון. עשו במכנסיים כבר. נשמטו משם, ברחו לכל הרוחות והשדים. נשארו רק משה ואהרון. מה קרה? מה, הקדוש ברוך הוא נעלם? הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה ליד הארמון? מה קרה עכשיו? פשוט מאוד. העירה מהארמון גברה על פני מה? על פני עירת אלוקים. למה? כי עירת אלוקים לא הייתה מוחשית. ברגע שעירת אלוקים תהיה מוחשית, זה לא יקרה. בוא נראה דוגמה לעירה מוחשית שהייתה. המילדות העבריות. פרו בא ומצווה אותם, דיר בלק. כל תינוק, אתם באות שוברות לו מפרקת. אומרות, אוי ויי, נולד לך תינוק מת. לידה שקטה מה שנקרא. לא עלינו. כל תינוק שברו מפרקת. בפועל מה קורה? לא רק שלא נשברו מפרקות, אומרים חז"ל, לא מרגע הגזרה, לא רק שלא מתו תינוקות, יוק, אין תמותה. אין תמותה בתינוקות. אין. כולם יולדות שישה בקרס אחת, תינוק אחד, אין דילול, דילול עוברים, אין כלום. יולדות שישה בקרס אחת, פח, 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 ילד אחר ילד יוצא אג בגבר. אג בגבר, אפילו אחד לא מת.
אני אומר, אפילו ילד אחד בקרס, הממוצע...
נכון, אפילו, אנחנו בכוונה מקצינים. חזל הקצינו, בוא נזרום. עכשיו, בא פרו ובא אליהם ואומר, איך? מה קורה? ממציאות לו סיפור. ממציאות לסיפור, תשמע, זה חיות פה. עוד בטרם תבוא המילדת, וילדו, אתה לא מאמין, אתה רואה שיש הריסות כבר. מה אתה רוצה שנעשה? בטרם תבוא המילדת. הוא אומר הרב חרלאפ, דבר מבהיל. הוא אומר, מה, פרו היה אידיוט? מה, זה מה שאתם מספרות? אין שום בעיה. אני שולח עכשיו מרגלים. לכל מילדת מצוות עכשיו, חרטום, חרטום, במקום דולה, תקעו חרטום שם. והן מגיעות עם החרטום הזה, הוא רוצה, אני רוצה לראות, לבדוק אם זה ככה. ככה אומר רב חרלאפ. והוא אומר, הם הגיעו עם החרטום, ומה החרטום רואה? חיות הנה. והנה לפה אומרים, תקשיב, זה ככה. אני אומר לך, אנחנו כבר פתחנו הצולה, כדי לעשות בית חולים שדה בתוך השכונה, כדי שיהיה לנו חצי דקה שאנחנו מגיעים. חצי דקה הגעה, זמן הגעה. גם זה לא עזר. חצי דקה אתה דופק בדלת, נכנס באוהל, יש תינוקות כבר. טוב, המילדות העבריות דיברו אמת. האם זה באמת כך היה? פשוט שלא, זה הייתה צייעתא דשמיא. אומר בירוחם הלוי, אומר דבר נפלא. הוא אומר, מה אתם חושבים? שהמילדות לא פחדו מפרו? ועוד איך פחדו מפרו. אבל מה? הם פחדו יותר מהשם יתברך. משל למה הדבר דומה? אדם שמגיע ויוצא לרחוב, הוא יש לו חרדה מכלבים. למה? כי כשהוא היה ילד קטן, התנפל עליו כלב. מאז כשהוא רואה כלב, הבן אדם נכנס לחרדות. טוב, חרדות. הוא רואה כלב, בוא נגיד חצי כוח. תנו לי דוגמה לכלב חצי כוח. לא יודע, לא מכיר בכלבים. מה קורה לו מיד שהוא רואה את הכלב? בן אדם נכנס לאטרף, אבל פתאום הוא קולט שעשר מטר מאחורי הכלב, מה מגיע? מגיע אריה. מגיע אריה. בואו ננסה רגע להיכנס לסיטואציה. יש לנו חרדות מכלבים, אבל פתאום אנחנו רואים אריה מאחורה. מה קורה ביחס לכלב? תשמע, איתך אנחנו נסתדר. איתך אנחנו נסתדר, נכון? תן רגע להתמודד מול הפרא אריה הזה עכשיו. תן להסתדר איתו. זה מה אתם מבינים מה זה עירה חושית אלוקית? זה הסיפור. כשבן אדם יש לו עירה חושית, הכלב לא משחק פה בכלל. זה לא שהם לא פחדו, הם פחדו. אבל הפחד האלוקי מגמד מאוד את הפחד הקטן הזה. כשבא בן אדם אומר, הגיע לכיכר של חווארה, בת 3, נשימה עמוקה, בדרך כלל זה אצל אנשים, נשימה עמוקה, עכשיו אני צריכה לעבור את הגוב הריות הזה. מותר לפחד? מותר לפחד. אבל מי שיש בו עירת השם, מי שיש בו מסירות נפש לארץ ישראל, מבין שמה נכון עכשיו לעשות? נכון עכשיו לנסוע, לא להיתקע, לא זה, תמצא את הדרך להתגבר על הפחד. תמצא זה, הפחד הוא לא בעייתי. איפה מתחיל הבעיה? הבעיה שאנחנו לא מתגברים על הפחד. כל אחד, ימצא את הדרך להתגבר. אבל כשהעירה תהיה חושית, כשההבנה שמה שאנחנו עושים כאן באלון מורה, זה מצוות יישוב הארץ, בכל עברנו ובכל גידנו, ולפונקציה הרעגרה, ככל שבן אדם מפחד יותר, ואף על פי כן, הוא בא ואומר, אני לא אכנה, אני אתמודד עם הפחד הזה. אז למעלה עושים קידוש על הדבר הזה, והשכר שלו פי כמה וכמה מתעצם, כי מה מנחה אותו במציאות? מנחה אותו עירת אלוקים, מנחה אותם עירת קדושת הארץ, זה מה שמנחה אותו. וכן על זו הדרך בכל דבר. וככל שנעביר את הדבר יותר למוחש, כך אנחנו נצליח יותר. אצל מי ראינו? בואו נסתכל רגע, מוישה רבנו. מוישה רבנו נמצא בארמון עד גיל 20, 40, הרמב"ן אומר 20. 40, מקסימום 20. מקסימום 20. טוב, באים אליו, אומרים לו, תקשיב, אתה יודע שאתה יהודון, סליחה על הביטוי. זה ככה המצרים אמרו לו. לא, אני יהודי? אני שייך לעם הזה? לא, כן, אתה זה, אבל אתה יכול להישאר פה. בסדר, אתה כבר התחנכת פה, יש לך תרבות מצרית, משהו משהו. הוא מחפשו את החברים שלכם, אני הולך לראות בסבלות החי. יורד למטה, רואה איש מצרי מכה איש עברי, נותן לו בנה בראש, ייפול ולא יקום. נפל תמן אותו באדמה, נגמר הסיפור. חזר הביתה לארמון, הלך לישון. למחרת יוצא עוד פעם. רואה שני עברים ניצים. אומר, טוב, שני עברים, אני לא רוצה את זה, בוא נעשה שולם עלייכם. מה קרה? על הארגני אתה אומר? מה אתה חושב שלא ראינו? אכן נודע הדבר, תופס מוישה רבנו את הרגליים ובורח. יומיים, הוא היה במצרים עם האחים שלו. עכשיו הוא בורח. כמה זמן הוא נמצא במדיין? 60 שנה על פי הרמב"ן, 60 שנה, חבר'ה. הוא מגיע בגיל 80, אלתר ברוכר. הוא מגיע בגיל 80 לפרו. 60 שנה אתה במדיין, תגיד לי ריבונו של עולם, אתה יודע לאיזה עם אתה שייך? אתה כבר לא אכפת לך ממנו? מהעם הזה? פעם חשבתם על זה? משה רבנו נמצא 40-60 שנה במדיין, הוא מעצמו מתעורר ללכת לראות בסבלות ישראל? לא, הוא לא מתעורר. מי מתעורר בשבילו? הקדוש ברוך הוא מעורר אותו. לך תיגע לתמי. וכשהוא אומר לו לך תיגע לתמי, משה רבנו נרתם? מתחיל להתווכח. משה רבנו היה לו פחד לחזור למצרים? אני מעריך שכן. הראיה שבא הקדוש ברוך הוא אומר לך כי מתו אנשים המבקשים את נפשך. נכון? היה לו פחד. מה הגדולה של משה רבנו? הגדולה של משה רבנו זה להתגבר. אנחנו תמיד מציירים את אבות האומה כעל טבעיים. אף פעם לא היה להם פחד, הם תמיד... מה אתם חושבים? לא היה להם מאבקים? מאבקים עם עצמם? הגדולה של אדם בעולם הזה זה להתמודד. זה לגיטימי שיהיה לך חולשות, זה לגיטימי שיהיה לך קשיים, וזה לגיטימי שיהיה לך התמודדויות. מה נדרש ממך? נדרש ממך להתגבר ולנצח. וגם אם תעשה את זה בגיל 80, זה התאים אז, כי אז הגיע זמן גאולתכם. זה היה הזמן. שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, הגיע הזמן לגאול את ישראל. אז משה רבנו כבר היה בן 80. ומשה רבנו בא ומתווכח, ולא רוצה לגאול. ואומר, מי אנוכי? הוא לא אמין בכוחות עצמי, או בכוחות עצמו. אומר הרמב"ן, והסיבה למשה בכל הסרבנות, ענוותנותו הגדולה מכל אדם אשר על פני האדמה. משה רבנו היה צריך לנצח את הענווה הזו. זה היה תכונה בנפש, ענווה שלא התאימה עכשיו. ואי חרף השם. אתה בא לנווה, אבל תבין איך להשתמש בענווה הזו. אז משה רבנו הייתה לו תכונה בנפש, לא פחד. אלא הנווה, אולי גם פחד, מאנשים המבקשים את נפשך. ומשה רבנו מתגבר. ובגלל זה משה רבנו הופך להיות גואלם של ישראל. יוסף הצדיק בא לעשות מלאכתו. יש מי שאומר בא לעשות מלאכתו, ויש מי שאומרים בא לעשות מלאכתו עם אותה אשת פוטיפר, המרשעת הזאת. ונתגלדה לו דמות דיאקונו של אביו, והתגבר. באים כאלה רוצים לזלזל. אומרים, נו, אבל יוסף ושאר הכל בסוף מה? הוא בסוף רצה. הרהורי עבירה היו לו. ומה אנחנו אומרים? הרהורי עבירה יש לכולם. אבל אתה צריך להתגבר. אתה צריך לנצח. אל תיכנע. ואיך נצליח לא להיכנע? איך נצליח להתגבר? אם אנחנו נהפוך את היראה ליראה חושית. הסיבה היא שאין לנו את קומת היראה. ואמרנו כבר בדור הזה, על אחת כמה וכמה. אני לא מתחבר, אני לא מתאים לי, לא זורם לי. מי שאל אם זורם לך, ומי שאל אם מתאים לך, ומי שאל אני לא יודע מה. הקדוש ברוך הוא אמר, אז אתה תעשה. למה? כובע. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כי יש לנו יראת אלוקים. ולשם אנחנו צריכים להגיע וצריך הדת. אני חוזר למקום של הפחדים. כשבן אדם מתגבר על הפחדים, בסופו של דבר הדברים מסתדרים. דוגמה, בא משה רבנו, וילך משה, אני מקור 26, תראו את הדבר הנפלא. וילך משה וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו אל חנה ואשוב אל חי, אשר במצרים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, והרי האדם חיים, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. אומר האבן עזרא, אין מוקדם מאוחר בתורה. קודם כל בא הקדוש ברוך הוא למשה, ומה אמר לו? לך, כי מתו אנשים המבקשים את נפשך, ואז משה רבנו בא ליתרו וביקש רשות. כך מסביר האבן עזרא. מוריי ורבותיי, אני ראיתי הסבר, אני לא זוכר איפה. לא זוכר, חיפשתי, חיטטתי, לא מצאתי. אבל אני ראיתי את זה במו עיניי. הפשט של התורה, רגע, בואו נקרא את הפסוקים, על פי הפשט. הרמב"ן קובע שאין מוקדם ומאוחר בתורה. זה הסדר. זה הכלל של הרמב"ן. הרמב"ן יש לו הסבר אחר למה שעכשיו אני בא לומר. אבל קודם כל יתרו הגיע, משה הגיע ליתרו, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לך כי מתו אנשים וקשיב את נפשך. ההסבר הוא פשוט. כשבן אדם מתגבר על הפחד ומתעורר, ועירת, כי הפחד האלוקי גבר, והוא עושה את הדברים מתוך עירת אלוקים, אז גם כל החששות וכל הדברים שמנה הוא פוחד, הם הסתדרו. ברגע שמשה קרבנו קיבל את הרצון ללכת ולגאול את ישראל, מיד מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרג את כל האנשים שמבקשים את נפשו. הדברים הסתדרו. וזה צריך לדעת שבחיים ככה דברים עובדים. כשאנחנו נתעורר, שנייה, כשאנחנו נתעורר מעצמנו, כשאנחנו נתגבר, אנחנו נראה שהדברים הסתדרו. הבאנו כבר בעבר את הסגולה של רב חיים מוולוז'ין, של אין עוד מלבדו. שאדם צריך לומר, אין עוד מלבדו, איזה סגולה של אור התפתיתי, תכתבו ברב גוגל. סגולה של רב חיים מוולוז'ין מיד יעלה. ושום דבר, כל הפחד זז הצידה. כי כשבן אדם משליט את הפחד של יראת אלוקים, אוטומטית הכל מתגמד. אז מוריי ורבותיי, אנחנו מסכמים. התכונה הזאת של פרעה קיימת אצל כולנו. כי כולנו יודעים, והרבה פעמים מתנהלים אחרת, לא על פי הידיעות. למה? כי יש נתק בין הידיעה השכלית לבין הידיעה החושית. תפקידנו בעולם הזה זה כמה שיותר. להעביר את הידיעה השכלית לידיעה החושית, מתוך הדבר הזה להתנהל. זה נכון בקיום מצוות, זה נכון בהתמודדויות של מידות כמו פחדים וכדומה, וכשבן אדם יפעל בדרך הזו, הוא יראה כי טוב בכל תחומי החיים. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.